טוב, אז ככה קצת בהפוגה של אחרי החגים, נחזור ככה קצת לפרשות, קצת לבשר. האמת שלהגיד בפרשה שלנו לבשר זה מסוכן, כי זה חלק גדול מהפרשה. חלק גדול מהפרשה זה הבשר. ובואו נלמד יחד קצת באמת את סוגיית הבשר של הפרשה שלנו. פרק י"א בפרשת בהעלותך, כדי שניכנס ישר לעניין. יש חומשים? יש יופי. כדי שנוכל להיכנס ישר לעניין, לא נראה אפילו את כל הפסוקים, רק נגיד בעל פה, העם עוזב את הר סיני אחרי שנה תמימה, שנה פחות 10 חודשים, שנה פחות 10 ימים, מה אמרתי? מחילה, אחרי שנה פחות 10 ימים, כן, שנה פחות 10 חודשים זה לא... אחרי שנה פחות 10 ימים עוזב העם את מדבר סיני, את הר סיני, ב-20 לחודש השני נעלה הענן. באמת, כדי לא לקחת מהזמן, וגם מפני שכבר עברנו על התאריכים האלה, על התיארוך, כשדיברנו על חודש אייר, עסקנו בזמנים, אבל רק כדי שזה יהיה לפניכם, זה נמצא, אנחנו בחמישי, בפרק י', פסוק י' א' ואילך, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. הספקנו להקים את המשכן בהר סיני, לקבל את התורה, נכון? ליפול בעגל, לקום, וב-20 לחודש השני נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני. הם מסודרים לפי הדגלים והמחנות, נכון? אלה הפסוקים שיש אחרי, אלה הדגלים והמחנות שאורגנו מתחילת הספר לפקודיהם. ואז לאן נוסעים? פסוק כ"ט, אני מדלג, ויסעו אלה מסעי בני ישראל לצבאותם, ויסעו, נכון? כך היה כתוב בפסוק כ"ח באותו פרק. ואז פסוק כ"ט, נו לאן נוסעים? ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה, הוא יתרו, נוסעים אנחנו לאן? אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. נוסעים הביתה, נוסעים לארץ ישראל. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. משה רבנו כבר נמצא במקום שבו כל מה שנשאר בדרך לארץ הוא רק לדאוג להוסיף עוד גרי צדק. העם כבר מסודר, העם נבנה, העם עבר מאז ראש חודש סיוון, שנה בהר סיני, עבר משברים, התרומם, התעלה. הוא משכנע את יתרו, אל נא תעזוב אותנו, בפסוק ל"א, כי על כן ידעת הכנותינו במדבר. אנחנו יודעים בהמשך ההיסטוריה שבני יתרו מקבלים את יריחו, את עיר התמרים בנחלות שלהם, מתגיירים. נוסעים מהר השם, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, פסוקים למדי למדבב, קומה השם ויפוצו אויביך, ובנוכו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. רגעים אדירים, מתחילים לצאת הביתה. אילו היינו זוכים, כאן הייתה הגאולה השלמה. נוסעים הביתה. הדרך היא דרך של 3 ימים. דרך 3 ימים. אלא שכאן בפרק י"א, פסוק י"א, אחרי הנון ההפוכה, מתחיל החלק הבא של ימי המדבר, של דור המדבר, של ספר במדבר. עכשיו הכל מתחיל. המתאוננים, האספסוף, מרים שתדבר במשה, המרגלים בפרשה הבאה, קורח, חטא המרגלים ישבית אותנו ל-40 שנה במדבר, הדור הזה לא ייכנס לארץ, רק הבנים. התוכניות משתהות, התוכניות מתעכבות, התוכניות משתנות. היעד נשאר, אבל מתחילים בירורים. והבירורים הם קשים מאוד. הבירור הראשון לא ברור. נקרא את הפסוקים הראשונים, ויהיה העם כמתאוננים רע באוזני השם. לא כתוב מה הם אמרו, לא כתוב על מה הם התאוננו. רק כתוב שההתאוננות הזאת הייתה דבר רע באוזני השם. וישמע השם וייחר אפו. זה די נעלם מבחינתנו. ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. אנחנו גם לא יודעים מה זה קצה המחנה בדיוק. יש כאן דעה שאומרת בקצה המחנה במוקצים שבמחנה, כמו שאנחנו אומרים, בקצה. יש דעה שאומרת בקצה המחנה בקצינים שבמחנה. בקצה המוביל. המשבר היה כזה שכל ההנהגה מתחילה פה לעבור איזשהו תהליך קשה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש השם. ומיד באותו מקום ובאותו זמן, זה מה שאני רוצה ללמוד היום ככה קצת, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. עכשיו כבר ברור שמדובר על הקצה הנמוך, הספסוף. הביטוי מוכר לנו. רש"י אומר שהספסוף הזה זה הערב רב שעלה איתנו ממצרים. הספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, עכשיו הכתובת מסודרת, הנושא מוגדר, מי יאכילנו בשר? זה מה שנצטרך לנתח אותו, אבל אני רוצה לראות את כל הפסוקים. אני ברשותכם רוצה היום לעבור על הפרשה הזו קצת ביחד. יש המון 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 מה להעמיק בה, נראה אותה ככה ממש כהתחלה. זה דבר מעניין מאוד. מי יאכילנו בשר? לא יאמן. מי יאכילנו בשר? על העם הזה כתוב, וגם ערב רב עלה איתם וצון ובקר. מה תגידו? אין להם צון ואין להם בקר, יש רק מן. לא נכון. כשעמדו ליד הר סיני, זה אולי ישנה קצת את הדמיון של עם נוודים במדבר, כשיצאו ממצרים, יצאו ממצרים עם צון ובקר. הרי משה רבינו על הצון והבקר הזה עשה מהפכה. הוא דרש מפרעו שגם פרסה לא תישאר וגם אתה תיתן בידינו. תעזבו את המן, לא רוצים מן, רוצים בשר. אני טוען שחוץ ממן היה להם בשר בשפע. אני טוען, רש"י טוען. פשט. לא היה חסר להם בשר במדבר. מאיפה אני יודע? צון ובקר עלה איתם. עכשיו תגידו, אוקיי, אולי גמרו אותו, אכלו אותו. הרבה הפתעות יש במדבר. אתם זוכרים שבשנה ה-40 בני גד רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי. מה הסיבה שהם רוצים להיות בעבר הירדן המזרחי? כי יש להם מה? מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. זאת אומרת שלכולם היה מקנה. רק שלבני גד ובני ראובן היו כמויות, כמויות. והם אומרים, עבר הירדן המזרחי הוא ארץ מרעה. הוא שטחי מרעה יותר טובים מהצד המערבי. אז אם עד השנה ה-40 הם מסתובבים עם מקנה רב, אז עכשיו אין להם צון ובקר? אז מה פירוש מי יאכילנו בשר? מה אתם רוצים? עכשיו תעזבו את המקנה. מן אין לכם? והמן טעמו כצפיחית בדבש. אין מן? מה זה מי יאכילנו בשר? עכשיו איך זה מתרחש? והספסוף אשר בקרבו, הנה המילה שכל כך מוכרת, פה כולם צדיקים, לי, וכל מי שמכיר את עצמו, כן, התאבו תאווה. התאבו תאווה. בעברית תקנית אומרים תאיווה. מה זה תאיווה? התאבו תאווה. אגב, התאבו תאווה זה בריבוע לבריבוע. אפשר להגיד, התאוויתי ל-X. או אני בתאוות בשר. אבל מה פירוש? התאהבו תאווה. זה עברית מאוד מעניינת. התאהבו תאווה. הדגשה, אבל אתה לא אומר מה עוד? אתה לא אומר התאהבו לבשר. התאהבו, אין תוכן. התאהבו לתאווה. אני זוכר רק דבר אחד כזה שמזכיר לי את זה קצת. דומה, והוא קצת מזכיר, אם כי הוא שונה לחלוטין. אתם זוכרים את עשיו? עשיו, בדיוק. עשיו רוצה מן האדום האדום הזה. מן האדום האדום הזה. ושם כתוב, על כן קרא שמו אדום. זה מוזר מאוד. הספורנו שואל שם, הוא נולד אדמוני, זה לא סיבה לקרוא לו אדום. אבל פעם הוא רצה מרק אדום, לכן קראו לו אדום. לא רציני. הוא נולד סעיר, זה לא סיבה לקרוא לו סעיר. יקראו לו אחרי זה בגלל כל מיני שמות גיאוגרפיים. אז הוא נולד אדמוני, קוראים לו עשיו. אבל הוא רוצה מרק אדום, קוראים לו אדום. ספורנו אומר דבר מדהים. על כן קרא שמו אדום, הרי המרק היה נזיד עדשים. לא כתוב מרק בכלל, כתוב שויזל יעקב נזיד, זה היה עדשים. נכון? לכל נזיד, כשאתה נכנס, הדבר הראשון שתופס אותך הוא מה? הריח. עשיו היה בכזה בולמוס, שאפילו הריח היה רוחני לו מדי. הוא היה צריך את האדום האדום. לא משנה מה יש שם, אבל אדום, 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 הרבה אדום, 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 אדום. על כן קרא שמו אדום. זה שהוא נולד אדמוני, בסדר, יעבוד על המידות שלו, מהאדמוניות הזאת אפשר לייצר דברים מדהימים. אבל זה שהוא גם לא יודע שקוראים למה, הוא לא יודע שהריח הוא של עדשים. עזוב, לא מדבר איתך עכשיו על קבלת הארי, אני מדבר איתך אם זה עדשים או חומוס. מה? תוכן של המרק, מה תחולת התפריט? אדום, אדום. הכי קרוב לזה זה התאוות אהבה. ומי יאכילנו בשר זה מי יאכילנו בשר, וזה מזכיר לי שוב את עשיו. אתם יודעים למה? כי כשהוא מבקש מן האדום, אז הוא מבקש? הלעיתני נא. הלעיתני פירושו, תאכיל אותי. זה שני בחורים בני 15. הוא חוזר מצייד, וכשהוא מסיים לאכול, כתוב שויקום, וילך, ויבז. יש לו הרבה זמן. הוא בשיא כוחו. הלעיתני פירושו בפשטות. אין לי כוח לאכול. זה ממש מי יאכילנו בשר. יש הכל. מי יאכילנו בשר. זה איזושהי תאווה, שהיא התאווה להתאוות. וזה ייתן לכם תשובה לכל מה ששאלנו. בטח שיש מן. אבל המן לא מאפשר לתאווה להתאוות, להופיע. זה שיש לי הכל, לא טיפל בצורך של התאווה להתאוות. אני הולך להגיד דבר נורא והיום עכשיו. נכון, היינו בהר סיני שנה פחות 10 ימים. יכול להיות שיש נקודות שלא טיפלנו בהן. נקודות שלפני שנכנסים לארץ צריכות להתלבן. יכול להיות שהמציאות הרוחנית הייתה כל כך גדולה, ועכשיו יש תאווה להתאוות. נכון, יש צון, יש בקר, אבל יש איזושהי תאווה לתאווה. יש איזושהי תאווה למשהו לריגוש שאני לא מכיר. תאווה לריגוש. והם מסבירים את עצמם, תשמעו את הביטויים שלהם. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. היינו איתם במצרים, זה אבותינו. הם זוכרים בעיקר את עבודת הפרך. אבל עכשיו הם זוכרים את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. אבל, אגב, שימו לב לעברית המדויקת, לא אפילו זכרנו את הדגה אשר אכלנו, אלא זכרנו את הדגה אשר נאכל, הטעם עוד בפה. זכרנו את הדגה אשר נאכל, אולי זה אפילו עוד, בוא נחזור. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. 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 היה עם שעבד יותר קשה בשביל לקבל את הטיט שהוא קיבל, את עבודת הפרך שהוא קיבל, את הילדים ביאור, חינם. רש"י אומר, חינם מן המצוות. לא הכל היה מותנה באיזה עולם רוחני. לא חיינו בעולם של ניסים. לא חיינו בעולם שהמן ממתין מחוץ לאוהל, וביום שישי הוא ממתין כפול. לא חיינו בעולם שהנוכחות האלוקית הייתה כל כך חזקה, שהיא לא אפשרה להתאבות אהבה. אתם יודעים מה היה בהר סיני? הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. הוא לא כפה על אף אחד. מה, הוא עמד עם אקדח? המציאות הייתה כזאת שאתה לא יכול בכלל להגיד אחרת. המציאות הרוחנית הייתה כזאת שזה נקרא כפה עליהם הר כגיגית. זה נקרא תאווה רוחנית. מציאות רוחנית מדהימה. ופתאום היציאה החוצה, תראו מה היא עושה להם. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ועתה נפשנו יביישה. אין קול בלתי אל המן עינינו. כלומר, הם מזכירים את המן. והם אומרים, אין קול. אין קול זה אין כלום. אין קול בלתי אל המן עינינו. והתורה מתארת מיד, והמן הזה שעליו הם אומרים אין קול, כזרע גד הוא, ואינו כעין הבדולח. המן כזרע גד הוא עגול, ואינו כעין הבדולח. בדולח זה איזה שם של אבן טובה, של קריסטל. שתו העם ולקטו ותחנו בריחיים, או דחו במדוחה, ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות. והיה טעמו כטעם לשד השמן. לא ניכנס, רש"י אומר שהיו כל מיני רמות ביכולת של ההנגשה של הטל, של המן. וברדת הטל על המחנה, לילה ירד המן עליו, כלומר זה גם מרופד, זה נקי, זה במינרלים. ועל הטל הזה הטוב כל כך, הם אומרים שאין קול, בלתי אל המן איננו. זה יקרה אגב עוד פעם בשנה ה-40, אבל עכשיו אנחנו לא בשנה ה-40, אנחנו יומיים אחרי מעמד הר סיני, לא אחרי מעמד, אחרי היציאה מהר סיני. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. אנחנו יומיים אחרי היציאה מהר סיני, היינו שנה פחות 10 ימים בהר סיני. אז אנחנו יומיים אחרי. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. איש לפתח אוהלו. לא דיברתי על מעמד הר סיני. בני, אתה מדבר על מעמד הר סיני של קבלת התורה.
יפה. אחר כך יקבלו 11 חודש.
פחות.
כדי להכין את המשכן ו...
נכון.
ועכשיו הם מתחילים לצאת.
נכון. אנחנו יומיים אחרי היציאה מהר סיני, ממרגילות ה... בדיוק. לא, 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 לא מהמעמד. היציאה מהר סיני. טוב מאוד. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. איש לפתח אוהלו. ויחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. זה באמת תיאור מחריד. תחשבו רגע על הקונסטרקט. תחשבו על הקונטרקסט בין המציאות של משכן. רק אתמול עשו פסח שני, י' אייר. רק תחשבו על איפה אנחנו נמצאים, ומיד ובפשט, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, רש"י מביא עוד אפשרות, אבל בפשט, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, זה פשוט היה, זה התחיל מהאספסוף. תחשבו על ההשפעה. זה התחיל מהאספסוף. וזה עבר לוישובו ויבכו גם בני ישראל. עכשיו כל העם בוכה, משפחות משפחות, איש לפתח אוהלו. זה כבר לא מרוכזים באיזה שהם מקומות, אבל יש קבוצה אחרת, יש קבוצה כזאת, יש קבוצה כזאת. משפחותיו בפשט בא להגיד כל הגילאים. זה לא הצעירים משוגעים ומתאבים תאווה, אבל יש מבוגרים וננסה, המבוגרים הצעירים לא, הילדים, הזקנים, מתאבים תאווה, עם שלם בוכה למשפחותיו. ויחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. מזכיר לנו קצת את חטא העגל. גם בחטא העגל, האצבע המאשימה כוונה קודם כל לערב רב. אפו של השם חרה מאוד, והוא אמר למשה שהוא רוצה להשמיד את העם. הרף ממני והשמידם. גם שם בעיני משה היה רע מאוד, והוא שבר את הלוחות. והוא לקח את האוהל והוא פרש מן המחנה 40 יום. אבל תראו מה קורה עכשיו.
אבל שם הוא יתחנן עבור העם.
עכשיו בני, תן. עכשיו אנחנו מתחילים. אני יודע, זה הפסוקים הבאים. בוא תראה מה קורה. ויחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. עכשיו נראה בפסוקים מה קורה כאן לעומת שם. שם הוא יתחנן. שם הוא יתווכח. שם הוא לא התחנן להתווכח, שם הוא שם את כל עולמו על השולחן. שם הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה הולך לכיוון שלך, מחייני נא מספרך אשר כתבת, אני לא פה. הוא ידע שזה לא בסדר לעשות כך, ולכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הרי אני מצאתי חן בעיניך. וכיוון שמצאתי חן בעיניך, תלמד אותי איך לרצות אותך. תלמד אותי לפתות אותך. תלמד אותי לבקש מחילה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתם זוכרים שהוא אומר לו שם, הראני נא את כבודך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, וניצבת על נקרת הצור. והוא אומר לו, השם, השם, אל רחום וחנון. הוא מלמד אותו. משה אומר לו, ריבונו של עולם, זה לא יעזור. אני עכשיו כאן רק בשביל דבר אחד, א', להודיע, הדיל שהוצע מקודם בטל מבחינתי. אין דבר כזה ערף ממני והשמידם. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. ב', אני פה עד שתלמד אותי איך לרצות. אני לא חולק על העובדות, אני לא חולק על עוצמת החטא. אבל אני לא אזוז מפה. זו עוצמה אדירה, כי אני פה עד שתלמד אותי איך לרצות, לא בטוח שאפשר לרצות בסדר הגיוני. יש דברים שאי אפשר למחול עליהם. ומשה אומר נכון. לכן אני מבקש את זה אם מצאתי חן בעיניך. בעולם הקבלה זה נקרא, אני צריך להגיע למקור הרחמים. אני צריך לעורר את המידות העליונות. נכון, במידות של כאן אין לי מה לעשות. תלמד אותי. אם מצאתי חן בעיניך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך, אבל אל תגזים, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. זה הופכת להיות השיחה. איך מוכלים? איך ממשיכים? איך יוצרים, אמרנו פעם, מחילה? גם עם ההר אטום, גם עם הכל סלע, איך יוצרים מחילות צורים? איך חוצבים באיתום? זה שורש המושג של מחילה שנלמד שם. אין מחילה במובן של סליחה בתורה. זה לשון חכמים. מחילה היא סליחה על משהו הרבה יותר קשה. כשהכל אטום כבר. ואתה כבר לא רואה שום דרך לפרוץ. אז יוצרים מחילת צורים. יוצרים נקרא. במקרא, אין, בני, אין, חפש. אין במקרא את המילה מחילה. נכון, אבל במקרא המילה מחילה לא מופיעה בתור סליחה. זה לשון חז"ל. אתם יודעים מה אני אומר? זה לשון חז"ל, זה חידוש גדול. אין את... מה זה? אין את המילה מחילה, אין. היא לא קיימת, בתנ"ך. היא לשון חכמים. ויאמר משה אל השם, תשמעו מה שקורה פה, פה זה עכשיו הפוך, תשמעו זה פלא פלאות. למה הראות על עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך? תשמעו מה הולך פה. לשום את מסע כל העם הזה עליי? גם הפעם משה שם את הכל על השולחן, אבל הפעם הוא שם את הכל, כולל המפתחות, ואומר בהפוך, אני מודיע בזאת על התפטרותי. למה? למה אני צריך? למה שמת את מסע העם הזה עליי? זה לא בסדר להגיד, כך אני יודע, אז זו הפעם השנייה והאחרונה, אין עוד, רק שתי הפעמים האלה שאני משתמש בפרוטקציות. מצאתי חן בעיניך. הפעם הראשונה הייתה בחטא העגל, לכן למד אותי לגרום למחילה. למד אותי לרצות אותך. למד אותי לעורר רחמים העליונים למעלה מההשתלשלות, למעלה מההיגיון. למעלה מהצדק. הפעם אומר משה רבינו, למה לא מצאתי חן בעיניך ואתה נתת לי להנהיג את העם הזה? האנוכי הריתי את כל העם הזה? ביטוי מדהימים. אם אנוכי ילידתי הוא? אתם יודעים מה הוא אומר פה עכשיו? ממש מה שהקודש ברוך הוא עשה בהפוך. לא אני הריתי. לא אני ילדתי. כי תאמר אליי, שאהו בחיקך כאשר יישא האומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. אתם רואים שמפורש הבעיה נובעת מההליכה הביתה. אתם רואים את זה. זה כתוב. כאשר יישא האומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל... כמה משה רבנו יתחנן להיכנס אל הארץ? כמה משה רבנו יתחנן להוביל את העם? ויתחנן אל השם בעת ההיא, השם אלוקים, אתה אכילות בשנה ה-40. אתם יודעים מה הוא אומר פה? איך אני יכול לשאת את העם הזה? אל, על כמו אל פה, האדמה אשר נשבעת עליו אותה. מה אתה אומר? מה קרה? זה מדהים. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי למור, תנה לנו בשר ונאכל לה. שאלה תמוהה. קודם כל יש להם בשר. שנית, מה פירוש מאין לי? באמת, מי שקרא לנו את הים, מי שעבר את כל 10 המכות, מי שעליו נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, נשבר בגלל שהוא לא יודע מה לעשות עם בשר? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה. כי יכבד ממני. ועשי, הוא חוזר למציאת החן. ואם ככה את עושה לי, כלומר אם אתה קבעת שאני חייב לקחת אותם, יש לי בקשה אחרת. אתה לא מקבל את בקשתי? אתה לא מוכן להחליף אותי ולתת למישהו אחר להוביל את העניין? הורגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך. ואל יראה ברעתי. אני יודע, זה לא בסדר. הורגני נהרוג. הורגני נהרוג, כשיש משהו שהוא כפול, קשה להגיד. אבל חז"ל תמיד מדברים, זה גם פה וגם שם. משה רבנו. ויאמר השם אל משה. זו פרשה מופלאה, אני חושב שאין פרשה עם כזאת קיצוניות. ויאמר השם אל משה. אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. ומה יהיה התפקיד שלהם? מה הם צריכים לעשות? איך זה עונה למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו? כלומר, קודם כל, הבקשה האחרונה הייתה פיתורין. אנחנו מבינים שזה נדחה. נדחה על הסף. נכון? אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. מה שאומר, ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ידעת שהם אותם השוטרים שהוקו במצרים על ידי המצרים, כאשר הם ניסו לעזור והם הוקו כשהם לא היו מספיק רודנים, שעברו את כל התהליכים. ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי, זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את המציאות הזאת של 70 זקנים. חז"ל קוראים לזה 70 ומשה על גביהם, 71. מכאן יהיה המבנה של סנהדרין, 71. סנהדרין הגדולה היא 71 דיינים. מכאן המקור. וירדתי ודיברתי עמך שם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך. עולם חדש, מבנה חדש, עד היום היה משה, לפעמים היה משה ואהרון. יש נשיאים, עוקפים אותם פה לגמרי. כל פרשת נשוא עסקה בנשיאים, עוקפים אותם לחלוטין. יש שרי מאות אלפים, עוקפים את כולם, לוקחים עכשיו 70 זקנים, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. זה לא רק סנאט חדש, מציאות חדשה, אלא זה בכלל יצירה חדשה. נכון? אולי, כן, אבל היא לא ביניים, הם באים איתו, כלומר מעכשיו כשאני מדבר איתך, הם נמצאים איתך שם. זה לא היה. כשהוא דיבר עם משה, הוא היה שם לבד. הפרשה האחרונה הסתיימה בפסוק, ובבוא משה אל אוהל מועד. אז הוא שומע את הכל מדבר אליו. זה המקום הכי אישי, הכי מיוחד של השם ומשה. עכשיו שם, באוהל מועד, כשאני אדבר איתך, הם יתייצבו איתך. ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. האצלה. האצלה מהרוח. ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. כלומר, כן קיבלתי את בקשתך. לא דחה שום דבר על הסף. אתה אמרת, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת? לא תישא לבד. אני מקבל. אתה אומר שאתה לא יכול לבדך, ואם אתה לבדך, אז הורגני נהרוג, חס וחלילה, אתה לא לבדך. הנה 70 איש איתך. ברור שצריך עכשיו לייצר יצירה חדשה, כי שיש נשיאים הוא ידע, ושיש דמויות אחרות הוא ידע, וזה לא הספיק. והוא עדיין נמצא לבד. עכשיו הוא לא לבד כי יש 70 זקנים. שהם עם רוח מואצלת ממנו. ואל העם תאמר יתקדשו למחר. מאוד מזכיר את מה שהיה לפני פחות משנה. שנה פחות כמה ימים. במעמד הר סיני. התקדשו. נכון? אל תיגשו איש אל אישה. התקדשו. אבל זה פלא פלאות. שם זה היה התקדשו בשביל מה? בשביל לקבל תורה. כאן זה התקדשו בשביל מה? כי אתם הולכים לקבל הרבה אוכל. התקדשו למחר. זה פלא פלאות. התקדשו למחר. זה מין ביטוי. רש"י אומר התקדשו, רש"י נזעק מהמילה. רש"י אומר התקדשו, הזמינו עצמכם. מוקדש ל, אבל הוא מוסיף. הזמינו עצמכם לפורענות. זה לא הולך להיות קל עכשיו. רש"י מוכיח מפסוק אחר בנביאים שלפעמים להקדיש את עצמך זה למשהו רע. צריך להוכיח את הדבר הזה והוא עושה את זה. נמשיך. ואל העם תאמר יתקדשו למחר ואכלתם בשר. כי וכיתם באוזני השם לאמור מי יאכילנו בשר. כי טוב לנו במצרים. ונתן השם לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלו. ולא יומיים. ולא 5 ימים. ולא 10 ימים. ולא 20 יום. אל תכעסו עליי, התורה עוברת לסלנג לאט לאט. אתם תראו את זה. עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם. והיה לכם לזרע. פשוט תקיעו. יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? לא נכון. רק אמרנו שזכרנו את הדגה. וכאן הדבר הכי פילי. ויאמר משה, 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים? משה רבינו מוציא מיד את המחשבון ואומר, חודש כפול 660 ריבו, 600 אלף חודש, זה רק גברים מגיל 20, פלוס כל השאר, והוא עושה חשבונים, חשבון עכשיו ממה? הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. זו שאלה של ראיה מהמנה, זאת שאלה של אבי הנביאים. זאת שאלה של משה רבינו. לכאורה הקודש ברוך הוא אומר לו, מה אתה מדבר בכלל? ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר? מה אתה שואל שאלות? אתה תראה היקרך דברים לא. אתה פירושו זה מיד. ויצא משה וידבר אל העם מדברי השם. ויאסוף 70 איש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד השם בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים. ההמשך היה צריך להיות. וילך משה אל העם ויאמר עליהם יתקדשו, ויתן להם בשר. אבל פתאום היה אקסידנט, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו, כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו, הם יתנבאו, 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 יתנבאו ולא יספו, יש כאן שתי דעות, אחת אומרת כל אותו היום ואז כבר לא, ויש דעה אחת אומרת, יתנבאו בלי להפסיק, ולא יספו, זה או זה או זה. אבל...
מה הם יתנבאו?
הם יתנבאו מהרוח, לא כתוב מה, יתנבאו. בפשטות רש"י בוחר בדעה שבהתנבאו ולא יספו, זאת אומרת שסיימו בסוף היום, כי זה מה שמוביל את הפסוק הבא, אחרת זה קשה. הם גמרו, אבל פתאום וישארו שני אנשים במחנה. כלומר זה לא שניים מהשבעים, זה שני אנשים במחנה. שם האחד אלדד ושם השני מידד. נתן עליהם הרוח, והם בכתובים, ולא יצאו האוהלה. מה זה לא יצאו האוהלה? הם לא מהשבעים שהוזמנו להתייצב באוהל. הם הבכתובים. זאת אומרת, הם היו מתוכננים, אבל הם נפסלו. הם לא מהאוהל, הם לא מהשבעים. והתנבאו במחנה. אקס-טריטוריה. הם מתנבאים לא באוהל, הם מתנבאים בלי האצלת הרוח ממשה. הם לא באוהל. איך זה קרה? היה רוצה נער. ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. א', אלדד ומידד מתנבאים, איך זה קורה? ב', במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה, אנחנו מחכים כל הזמן להמשך, בשר, כל ההמשך היה בשביל בשר, פתאום פרשה חדשה. אקסידנט ארוך. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה ויאמר, אדוני משה כלאם. צריך לעצור אותם מיד, כלהם, כלהם כפשוטו, תכלה אותם, איך קולעים את הרוח? קשה לכלוא, הרוח לא תיקלה. רש"י אומר כלהם, רש"י נפלא, רש"י אומר, אתם מכירים את רש"י? רש"י אומר, התל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. תן להם איזה תפקיד, הם יפסיקו להיות רוחמים, הכל יהיה בסדר. גם תגדיר להם תקציב, הכל יהיה מצוין. זה עניין של זמן קצר, לא צריך הרבה זמן. כלאם, כלאם פירושו תקרקע אותם. כלאם פירושו זה מסוכן. ויען יהושע, ויען במקרא היה פה ויכוח. גם אם הצד השני עוד לא כתוב. כי כשאני עונה, אני עונה מישהו. ויאמר לו משה, ותראו איזה ויכוח. המקנה אתה לי? מה רע בזה? כן, אני מקנה לך. ודאי, אני מקנה לכבודך, אני יהושע. אני משרת משה. אלא מי יקנה? אלא מה אני? אין בי כלום, אני משרת משה. כל מה שאני זה אתה. המקנה אתה לי? לא רוצה שתקנה לי. ומי ייתן כל עם השם נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם. לפעמים יש פרה משוגעת, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, יש כנראה וירוס נבואי. אמנם 70 קיבלו אישור, אבל זה התפרץ למחנה. ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. ויאסף משה אל המחנה, הוא וזקני ישראל. עכשיו כל 70 הזקנים באים מהאוהל, חוזרים, אנחנו זוכרים איפה אנחנו? עשינו הפסקה קצרה בגלל הילדד ומידד, נכון? חוזרים, שזה היה כל הסיפור, עכשיו צריך לתת בשר. ורוח נשא מאת השם, אני מזכיר לכם, קריאת ים סוף. אני אומר לכם שהפרשה הזאת היא ריכוז של כל האירועים שהיו במדבר. מעמד הר סיני, שמתם לב כבר? התקדשו למחר, נכון? ורוח נשא מאת השם, ומה עשה הרוח הקדים שנשא מאת השם? הטביע את המצרים וגילה את עם השם. ומה עושה הרוח הזה שנוסע מאת השם? ויגז סלבים מן הים. הוא הביא המון המון סלבים מהים. ויתוש על המחנה, ויתוש כמו ויפשוט. ויתוש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכ-200 על פני הארץ. תופעה מדהימה, פתאום מסביב למחנה אין סוף סלבים. ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת. אתם יודעים מה זה כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת? זה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. כל היום ההוא, כל הלילה וכל יום המחרת. זה עבודה עבודה, כלומר לא ישנים. ויאספו את הסלב. הממעיט אסף 10 חומרים. הממעיט, מה שאומר, הממעיט אסף, אסף הכוונה היא בתור ספר. הממעיט בדיפ פריז השאיר 10 חומרים. הממעיט זה אלה הפריירים שתמיד מגיעים בסוף ולא נשאר להם דקרים, זה הממעיט. וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. אמרתי לכם שהתורה עוברת לסלנג כביכול, ממש. אתם מבינים שיש פה שטיחים של בשר. וישתחו להם שטוח סביבות המחנה. קר מקיר לקיר. הבשר עודנו בין שיניהם. תשמעו את הסגנון. טרם יקרת, ואף השם חרה בעם. ויח השם בעם מכה רבה מאוד. האירוע היפה הזה לא נגמר יפה. ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה. לא כתוב מספר, אבל על שום מכה לא כתוב מכה רבה מאוד. וקוראים למקום קברות התאווה כי שם קברו את, תראו את התואר, את העם המתאווים. זו הייתה טרגדיה לאומית. זו הייתה טרגדיה בסדר גודל של עם מתאווים. מקברות התאווה נשאו העם חצרות, ויהיו בחצרות, ושם מופיע החלק האחרון של הפרשה. הזמן קצר, והמלאכה שיש פה מרובה מאוד מאוד מאוד. לא פרשה פלאית. אבל אני חושב שאיך שלא קורא, איך שלא קוראים אותה, היא פרשה שמחייבת לתת את הדעת מכמה סיבות. משה רבנו ידע שהמהלך בדרך בין ההר לארץ ישראל הוא מהלך קשה. יכול להיות שהוא 3 ימים בתוכנית. 11. כן, אבל היה שם נס וזה נעשה ב3 ימים, ויסעו 3 ימים דרך הר השם. יכול להיות שהוא ימים בודדים. אבל הוא מהלך קשה מבחינת הנפש. מאיפה משה רבנו ידע את זה? מאיפה אני יודע שהוא ידע את זה? הוא הרי פונה ליתרו ומבקש ממנו. לך איתנו. הוא אומר לו, תמורת ההליכה המשותפת הזאת, אתה תקבל את הטוב בנחלות. לך איתנו והיית לנו לעיניים, כי אתה ידעת חנותינו במדבר. אתה ידעת חנותינו במדבר, זה לא רק יש לך מידע טופוגרפי. אתה מכיר את העם, אתה מכיר את ההוויה, אתה האיש שהציע שרי מאות, שרי אלפים ושרי עשרות. אתה מבחוץ. והיית לנו לעיניים, אתם יודעים אולי מה הפשט, והיית לנו לעיניים, אתה תוכל לבוא אל העם הזה ש... שנולד לתוך ניסים. העם הזה זה עם שמה שעבר, מה שחווה ב... ב... בשנתיים האחרונות, בשנה של מאז יציאת מצרים ובשנה האחרונה של מצרים, זה פשוט שהטבע הוא, 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 הוא המלצה לא מחייבת. הוא עבר את עשר המכות, הוא עבר את מכת בכורות, הוא עבר את קריאת ים סוף, הוא עבר את יציאת מצרים, הוא עבר את מעמד הר סיני, הוא עבר קולות ולפידים וברקים, הוא עבר את, וכל העם רואים את הקולות, העם עבר חוויות קשות מאוד. העם הזה עבר חוויות שכמעט הייתי קורא להם, לא אני, חז"ל, כפויות, כפה עליהם. הוא לא במציאות. ההליכה הביתה יכולה להחזיר אותו בבום לאיזשהו צורך להתחיל להכיר את המציאות. אנחנו צריכים מישהו שילך איתנו ויהיה לנו לעיניים. אולי כדי להזכיר לנו, חבר, זה נס, זאת מציאות. ידעת חנותינו במדבר. העם מתחיל ללכת. ודי מיד, 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 הם מתאוננים. ההתאוננות הזו הכללית מביאה אותם לאספסוף שמתאווה תאווה, והאספסוף הזה שמתאווה תאווה, האספסוף הזה הוא ערב רב, זה לא דבר שלילי. אנחנו אומרים תמיד את המילה ערב רב, ערב רב. הערב רב זה אותם גויים, אותם גאירים שמקבל משה רבנו ממצרים, כי הוא רוצה. אלה אנשים שרוצים להצטרף. ערב רב מוסבר בפרשנים, מה זה ערב רב? זה ערב שהערבוב, זה היה עוצמתו של משה, הערבוביה, כלומר אלה שבאו מבחוץ, שהם לא משלנו, לא מבית ספרנו, היו רב יותר מהמקור. זו הייתה העוצמה שהתרחשה בעקבות מצרים. הערב רב רוצה את התורה, אלא בתוכו יש המון 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 כוחות שליליים, כוחות שלא, שבאים ממקורות אחרים, עוצמות. ומה? הרוב, נכון? ואז בתוך הממש בדיוק, ואז במציאות הזאת שנוצרת, יש גם אפשרות לחטא העגל. עכשיו הוא שוב מופיע, והפעם הוא מצליח לפתות עם שלם. בחטא העגל הוא לא הצליח לפתות עם שלם, בחטא העגל הרגו את כל החוטאים. כמה? 3,000. מתוך 60 ריבו הגברים. כלומר 3,000 ממיליונים. מה זה באחוזים? מיקרון. 3,000. טרגדיה אדירה, והיא מתוארת, ועברו משער לשער, והרגו איש באחיו ואיש, אתם זוכרים את זה? 3,000 איש. כאן קוברים את העם המתאבים. זה כבר לא הערב רב, זה כבר לא הספסוף מתאבה, זה העם מתאבה. בהתחלה היה כתוב שהספסוף התאבה, והעם שב ובכה. עכשיו העם המתאבים. המקום הוא קברות התאווה. כשרבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו בעצם דבר אחד. ריבונו של עולם, אני אמסור את נפשי. וזה התפקיד שלנו בעולם. כדי שהעם הזה יקבל רוח, כדי שהעם הזה יקבל תורה, כדי שהעם הזה יקבל קודש. עכשיו נוצר תפקיד חדש. בשר. לא בשר כי צריך, לא בשר כי אין, אלא בשר כי, שמעתם את הביטוי, נפשנו יבשה. נפשנו יבשה, אין קול. בלתי אל המן עינינו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? אני מבין מאין לתת להם רוח. וכשתהיה נפילה בעולם הזה, בעולם של הרוח, אני אפעיל את כל העולם, את נקרת הצור, כדי ללמוד איך לבקש מחילה, איך לרצות. משה רבנו לא שאל אף פעם, ריבונו של עולם, האם יש לך כוח להביא להם מספיק בשר? חס וחלילה. כשרבינו אומר יש להם מקנה ויש להם בקר, והם מחפשים עכשיו ריגושים חדשים. הקדוש ברוך אומר לו, אני אתן להם ריגושים חדשים, ומשה רבינו שואל את השאלה הבאה. ריבונו של עולם, ואם תיתן להם ריגושים חדשים, הם לא יצטרכו ריגושים חדשים? אם את כל דגי הים יאסף, זה היה הביטוי של משה. אם יבואו כל הבשרים שבעולם, הם לא יהיו זקוקים לעוד משהו ולעוד משהו ולעוד משהו ולעוד משהו? זה טיפול שורש? זה מה ששאל משה רבי. תפנה אותנו לפסוקים? זה מעניין מאוד. פלפלאות. 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 אתה יודע מה כתוב פה? כתוב פה הדבר הבא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אספה לי 70 איש, לדעתי זאת מילת המפתח. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. מה אתה אומר שיש פה? יש בעיה, נכון? אספסוף. אספסוף. מילת המפתח של כל הפרשה זה לאסוף. ויאסף משה אל המחנה. אוספים סלב. הממעיט אסף 10 חומרים. כולם אוספים. הממעיט אסף 10 חומרים, מזכיר למי שככה חי את הפסוקים את ההפך, ואסף איש טהור. האספות של הטהרה מול האספה הזאת, הבלתי פוסקת, לאסוף, 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 לאסוף. קהלת מדבר על האספה הזאת. קהלת מדבר כל הזמן על האספה הבלתי פוסקת, על אי ידיעת הנפש להסתפק, כל הזמן אתה אוסף. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? יש אספסוף. ואתה מרגיש שהאספסוף מכה בעם כל כך עד שוישובו ויבכו גם בני ישראל. ואני אומר לך עכשיו, בוא אנחנו נעשה פעולה. העם אומר, רוצים בשר. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. משה רבינו, עוד מעט, משה רבינו מן הסתם שואל שם בסוגריים, ריבונו של עולם, ו70 האנשים האלה מזקני ישראל, מה יעזרו לי לסחוב את הארגזים? איתם נביא את הבשר? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל ואצלתי עליהם מן הרוח. ומשה רבנו מן הסתם אומר, ריבונו של עולם, אבל רוח יש להם מספיק. זה הבעיה. היה להם כל כך הרבה רוח, עכשיו הם צריכים בשר, זאת הבעיה, אני לא יודע איך להתמודד עם זה. המציאות הקיצונית הזאת, אני לא אעזור אם אני אביא עוד 70 איש שנאציל עליהם מן הרוח אשר איתך, ונדבר עם העם, לא זו הנקודה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אספה לי 70 איש אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, והצלתי עליהם מן הרוח, ודיברתי איתך שם. הוא מאציל מן הרוח, הקדוש ברוך הוא, ופתאום קורה סיפור צדדי, לכאורה לא קשור. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. למה הסיפור הזה חשוב? איך הוא נכנס למה? איך הוא נכנס למהלך? למה הוא כל כך מהותי? הם מתנבאים, אומרים חז"ל, משה, עליהם חז"ל אומרים מה הם התנבאו. הם מתנבאים, משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. לכן יהושע כל כך הזדעק. הוא ראה בזה מהפכה. הוא ראה בזה ניסיון מסוכן. ועל זה אמר משה, המקנה אתה לי, אחרי שכבר היה, הייתה יציאה מה... כלים, היו אורות. אתם יודעים מה יש פה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה אומר שכל העם בתאווה? אתה אומר שהאספסוף תפס תאוצה ואי אפשר לעצור את זה? אנחנו נלמד איך מייצרים אספסוף חילופי. בואו נלמד את תורת האספסוף. גם אנחנו נעשה אספסוף. אספה לי 70 איש מזקני העם שאין להם תפקידים במערכת. אבל הם היו זקני העם ושוטריו. הם מכירים את החיים. נכון מאוד, מעניין מאוד. מעניין מאוד. ועכשיו תאסוף אותם, זה פילי, אסופי. תאסוף אותם, ואני אציל עליהם מן הרוח, ודיברתי איתך, יש מושג שנקרא ניצוץ משה, בחינת משה. ואני אגלה לכולם ולך, שהבחינה הדומיננטית יותר בכל אחד ואחד מאיתנו, זה הרוח ולא הבשר. נכון, הם אומרים בשר. אני יודע. הם מתכוונים רוח. מה הם מתכוונים רוח? הם אומרים בשר. אני יודע. אני גם יודע את הסיטואציה, אני יודע את המצב. זה לא כל העם. זה גם לא... אתה יודע מה זה כל העם? כשאתה אומר כל העם, אז אתה חושב על לא 100 אלא 80. זה לא כל העם, זה לא כולי. אז אמרה, יש נקודה שכשנפתח אותה, היא נקראת נקודת משה. כשנפתח אותה, היא נקודה צדדית. היא 70 איש. אתם יודעים איזה 70 איש? 70 איש זה נקודת הקודש בישראל. זה הסנהדרין, שהם זקני העם ושוטריו, והם השבת שבתוכנו, הם השבע שבתוכנו, הם 70 האנשים מזקני ישראל שיעוררו כוח שקיים בנו. הם רק מתנבאים, ופתאום באים בדחיפות ואומרים למשה רבינו, אקסידנט, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. הם לא מהקרועים. הם לא מהאוהל. מתחילה התנבאות במחנה. ויכול להיות שההתנבאות במחנה היא מאוד מסוכנת, כי היא אומרת דברים קשים. ומשה רבינו פתאום נרגע. הנער אומר למשה רבינו, אדוני משה כלהם. ומשה רבינו לא מוכן לכלוא את הרוח הזאת. המקנה אתה לי ומי ייתן כל עם השם נביאים. אותו קול, שמעון. משה רבינו, פתאום, ממש אותו דבר. זאת התשובה בעצמה. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה כאן יסוד אדיר. יכול מאוד להיות שהמציאות היא לא לוויכוח. העם המתאבים נקברים, והייתה מכה רבה מאוד. וזה יברר לנו בירורים קשים ותיקונים קשים, שאיתם אנחנו מתחילים עכשיו 40 שנה. זה כל כך קשה שזה ישפיע משם נשאו העם לאן? חצירות. ואתם יודעים מה קרה בחצירות? אפילו אצל מרים כבר מתחילים בעיות. מדרגות אחרות, שלבים אחרים, מרים מדברת במשה. המרגלים, קורח, האספסוף זה הספתח. עולם הבירורים התחיל. אבל בעולם הבירורים, כדי לברר, צריך לדעת שהיסוד של הכל הוא אספה לי 70 איש מזקני ישראל. הם לא מהמערכות, הם מחוץ למערכות. הם זקני העם ושוטריו של אז. הם קשורים מהמקום הכי עמוק. והכוח שלהם הוא כי הם מייצגים את הנקודה הזאת שיש בעם. לפני שזה מתחיל בכלל להתרחש, כבר שני אנשים מתנבאים במחנה מכוח האצלת הרוח. את הרוח אי אפשר לכלוק כאילו גם מלמעלה. וההתנבאות שלהם במחנה לא נתפסת כאן כנדב ואביהו, והיא לא נעצרת. היא פתיחה של משהו שאיתו אפשר יהיה להתחיל לפעול קדימה. זה יתרחש כל 40 השנים. כל 40 השנים האלה יהיו רגעים, אנחנו נפגוש אותם בכל חטא, בכל שלב. משה רבינו פעמיים מופיע בעוצמה הזאת של מצאתי חן, כמו שאמרנו. הפעם הראשונה היא בתוך הר סיני. הפעם השנייה היא בתחילת ההליכה במדבר. הפעם הראשונה, בתוך הר סיני, המציאות הרוחנית היא התשובה שמשה רבינו מנסה להמשיך ולהביא ולהראות ולייצר את המחילה ולייצר את הכל. כשהוא מגיע למדבר, כשהוא מגיע להליכה הביתה, כשהוא מגיע להליכה לארץ, הקושי הוא ההתמודדות עם הסתירה האדירה, עם הסתירה האדירה בין העולם של הנפש האלוקית שבי לנפש הבהמית שבי. בין... אני לא שומע. נכון, מאוד, 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 רק הפרשה האחרונה. יפה מאוד, רק הפרשה האחרונה. זה הסתירה הקשה, קשה, קשה, קשה הזאת, שהפתרון שלה הוא למצוא את הנקודת משה שיש בכל אחד ואחד. למצוא את הנקודת משה הזאת, זה התפקיד של 70 האנשים מזקני ישראל. אם נצטרך לברר בהמשך התורה, מהו תפקיד הסנהדרין הגדולה? אז תפקיד הסנהדרין הגדולה הוא לא רק לדון. הוא לא להיות רק הכוח שעומד מעל מערכת בתי הדין בישראל. אלא לגרום כי יהיה דברי ריבות משעריך ועלית אל המקום. יש מקום שממנו אפשר למשות, המשה הזה שאנחנו מדברים עליו, שממנו אפשר למשות גם את העם המתאבים. המהלך הזה הוא המהלך שאיתו מתחילה המחצית השנייה של ספר במדבר. המחצית השנייה שכאילו אומרת, אנחנו לא יודעים על מה בדיוק מתלוננים. זה כבר לא תלונות על מים, כי אין מים. זה לא תלונות על חום. זה לא בקשת אוכל, כי נגמר האוכל שהיה במצרים. זה לא התלונות של ספר שמות. זה לא תלונה. זה התאוננות. כאן כבר לא כתוב וילינו, ולא וילונו. כאן זה כבר לא תלונה, זה תואנה. כי תואנה הוא מבקש. כאן זה התאוננות. מילה מאוד קשה, עם המון קונוטציות. שהיא בדיוק מה שמתרחש פה עכשיו. כאן זה להתאבות, להתאבות. וצריך להבין שכגודל הנמיכות של ההתאבות אהבה, הגודל של המקום שאליו אפשר להגיע, כאשר אתה תצליח להפוך את הכל ולהביא במקום את האספסוף המתאבה לבשר, את האספה ל-70 איש מזקני ישראל, שיעוררו את התאווה הפנימית הזאת. שיעוררו את התאווה הרוחנית הזאת. זה המקום שבו משה רבינו קורא לנו עם של נביאים. זו הפעם הראשונה והיחידה שהוא קורא לעם הזה עם נביאים. מי ייתן? והיה כל עם השם נביאים. מי ייתן? העם הזה בסופו הולך להיות עם של נביאים. העם הזה היה כזה כשהייתה קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים. אבל זה היה ברגעים הרואיים של הערה מלמעלה. האם העם הזה יוכל להיות עם של נביאים כשהכל בא מלמטה? מי ייתן והיה כל עם השם נביאים מהמציאות הזאת? זאת הפרשה שאנחנו רק נגענו בה מלמעלה. צריך להיכנס אליה הרבה יותר, לכל פרט בה, לכל פרט בה. אבל היא לעניות דעתי הפתיחה לכל החלק הבא של הספר. ממנה ניכנס בעזרת השם בשבועות הבאים ובפרשות הבאות. וזכרתי לחסד נעורייך של הליכה במדבר על כל השלבים. נמשיך עם זה בפעם הבאה בעזרת השם.